הגענו לדף צדיק ג' עמוד ב' במשנה למטה, חומר בסמיכה מבתנופה, ובתנופה מבסמיכה, יש חומה מסוימת בסמיכה שהם בתנופה, ויש גם הפוך, יש חומה מסוימת בתנופה שהם בסמיכה. החומר בסמיכה מבתנופה, שחם מניף לכל החברי, לכל החברים, ואין אחד סומך לכל החברים. בתנופה, אם יתנדבו קורבן בשותפות, אחד השותפים מניף עבור כולם, אבל בסמיכה זה לא כך. אם יש קורבן שותפים, אז אין מי שאחד יכול לסמוך עבור כולם, אלא כל אחד מהשותפים צריך לסמוך בעצמו. חומר בתנופה, שהתנופה נוהגת בקורבנות היחיד ובקורבנות הציבור, בחיים ובשחוטים, מה כבר חיים ושחוטים? פה מדובר על כבשי הצרת שטעונים תנופה פעמיים, פעם ראשונה כשחיים יחד עם שתי הלחם, פעם שנייה אחרי שנשחטו, ובדבר שאין בו רוח חיים, שיש בו רוח חיים ובדבר שאין בו רוח חיים, כלומר, לחמי תודה, לחם הבא עם הקורבן, עם הקורבן נזיר, גם זה צריך תנופה, כל זה חומה של תנופה, מה שאין כבסמיכה, שעיקרה בעצם לא נוהג בקורבנות ציבור, ולא נוהג בקורבנות שחוטים, בדבר שאין בו רוח חיים. תנו רבנן, ושמח ידו על ראש קורבנו, קורבנו מילה מיותר לכאורה, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שיכול, כלומר, להגיד אם יש קורבן כמה שותפים, אין אחד יכול לסמוך עבור כולם, יכולנו להגיד הפוך, יכול לומר, לא דינו, יש פה קל וחומר, ומה תנופה שנתרבתה בשחוטין, שיש חיוב, יש פה ריבוי של חיוב בתנופה, גם בקורבנות שחוטין, ונתמעטה בחוברין, בכל זאת נתמעט בעצם בדין שותפים, אחד יכול להניף לעבור כולם, הסמיכה, יש פה קל וחומר, שלא נתרבתה בשחוטין, אין עוד דין שתתמעט בחוברין, תרבות לומר, קורבנו לרבות כל בעלי קורבן הסמיכה, אומרת הגמרא, ותתרבה תנופה בחוברין מקל וחומר, אדרבה, ומה הסמיכה שלא נתרבתה בשחוטין, עכשיו נגיד קל וחומר הפוך, שלא נתרבה, היא לא נתרבתה בשחוטין, נתרבה בחוברין, תנופה שנתרבתה בשחוטין, אין עוד דין שנתרבתה בחוברין, אדרבה, שהתרבה חיוב בשותפין, ובעצם כולם יצטרכו להניף, לא אחד עבור כולם, אלא אומרת הגמרא, משום זה לא אפשר, אי אפשר לעשות כן, איך חילה, ואיך כולם יעשו, לינפו כולו בהד הדד, אם יניפו כולם יחד קו, יחד חציצה, זה חציצה, ידו בעצם, הרי ידי השותפים ייגעו זה בזה, במקום להיות ייגעו ישר בקורבן, לניף לעד ולניף, אם יניף שותף אחד, ואחרי זה יניף שותף אחרי, הרי תנופה מרחמנה, התורה אומרת תנופה פעם אחת, לא תנופות רבות, אז אי אפשר בפועל, באופן מעשי, אומרת מה, הוא סמיכה בשחוטין ליתה, אומרת מה, אין סמיכה בקורבנות שחוטין ואתנן, בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר את איברי התמיד היה עולה בכבש, והסגן בימינו הגיע למחצת הכבש, אחז סגן בימינו ולאו, הושיט לו הכהן הראשון משיבת הכהנים, הכהן הראשון משיבת הכהנים, הוא מושיט את איברי התמיד, הראש ואת הרגל, והכהן הגדול היה סומך עליהן, מפורש ראש והרגל, שזה אחרי השחיטה, סומך עליהן וזורקן, הושיט השני לראשון שתי ידיים, נותנו לו כהן גדול, סומך עליהן וזורקן, נשמע את השני והלך לו, וכך היו מושיטים לו, שער כל האיברים, סומך עליהם וזורקן, וזמן שהיה רוצה הוא סומך על אחרים זורקים. בכל מכן, לכאורה פה הוא סומך גם על קורבנות שחוטים, על איברים של קורבנות שחוטים. אמר ביי, הייתה משום כבודו לכהן גדול. כלומר, שם לגבי סמיכת לכהן גדול, דברי התמיד, זה הסמיכה נעשה בגלל כבודו של הכהן גדול, שהכתרתו בעצם היא חשובה, מעולה משאר הכתרות, אבל עיקר מצוות הסמיכה נוהגת רק בקורבנות חיים. הדרן הלך שתי מידות, פה סיום פרק עשירי, באמצע צדידה לדמוד א', מתחילים את המשנה הבאה, פרק 11. הפרק הבא עוסק, הפרק הזה עוסק בעצם בשתי הלחם ולחם הפנים. בדרך אגב, מתברים גם דיני עשיית השולחן וכליו. קודם כל המשנה אומרת, דרך הלישה והפייה של הלחמים. שתי הלחם נלשות אחת-אחת ונאפות אחת-אחת, לחם הפנים נלשות אחת-אחת ונאפות שתיים-שתיים. ובדפוס, בתבנית היה עושה אותן, תחלות של לחם הפנים, כשהוא רודן מהתנור, אחרי האפייה נותנם בדפוס כדי שלא יתקלקלו, כלומר לא יישברו. אומרת הגמרא מנהלי מילי, תנור רבנן, נאמר גם בלחם הפנים שני עשרונים יהיה אכלה אחת, מנמד שלחם הפנים נרשות אחת אחת. מנהיין ששתי הלחם כך גם, כן? תמוד אמר יהיה, כלומר זה בא רבות גם שתי הלחם. ומנהיין שאפייתן שלחם הפנים שתיים שתיים, תמוד אמר ושמת אותם, משמע הסימה הראשונה שעושים אותם, עושים בהם, שנתינתם לתנור תהיה באופן של אותם, כלומר שניים יחד, מיעוט רבים שניים. יכול אף בשתי הלחם, כן, תמוד אמר אותם, כלומר דווקא אותם, רק הם נאפים שניים יחד ולא שתי הלחם. היי אותם פיתה, ואותם כבר עבדנו לזה שזה מיעוט רבים שתיים. אלא אומרת הגמרא, אם כן, למה קרא ושמתם? למה שמת אותם? מהי ושמת אותם? שמה מן התאות אפשר ללמוד פה שני הדברים. את לחם הפנים שמים בתנור שתיים שתיים, ודווקא לחם הפנים נוהג הדין הזה ולא בשתי הלחם. תנור רבנן ושמת אותם בדפוס, שלושה דפוסים מהם ששימשו להכנת החלות של לחם הפנים, תחילה נותנה את החלה לדפוס ועדיין, כלומר כשעדיין ייבצק, זה הכוונה, והיה מתקן את הבצק בתוך הדפוס, שהחלה תהיה בעצם עשויה כצורתו, או כמין דפוס נוסף היה לה בתנור, והם מסיקים אותו יחד עם התנור, וכך היה הופיע בתוך הדפוס, וכשהוא רודה אחרי האפייה, הוא רודה מתוך התנור, היא נותנה בדפוס שלישי, כשלא תתקלקל. עומד כבר, למה לא מחזירים אחרי התנור לדפוס הראשון, ולהדר לדפוס כמה, אלא כמין דאפי לנפחה, מכמין שהופיעים את החלה, היא מתנפחת כמובן, היא עולה ומתנפחת, לכן צריך דפוס גדול יותר מהדפוס הראשון, כשהוא היה בצק. איתמר, לחם הפנים כיצד עושים אותו, באיזה צורה עושים את לחם הפנים, יש פה מחלוקת בעניין, רבי חנינא אמר כי מין תיבה פרוצה, רבי יוחנן אמר כי מין ספינה רוקדת. מה ההבדל ביניהם? תיבה פרוצה זה בעצם כמו תיבה שלקחו את הכיסוי, אין כיסוי מנמלה, יש שתי דפנות זו כנגד זו, ויש תחתית רחבה. רבי יוחנן אמר כי מין ספינה רוקדת, זה בעצם אין לה תחתית רחבה, אלא היא רחבה מנמלה, והדפנות הולכות ומתקצות כלפי מטה, שנה כמו ספינה. בישלמה למנדה אמר, כי מין תיבה פרוצה, אינו דהב ויד ובזיכין. זה מה שלמדנו, שהבזיכין של הלבונה יושבים בעצם בתוך הלחמים העליונים. מכיוון שהיה ללחם תחתית רחבה ושטוחה, אז הבזיכין היו יושבים עליה יפה. אבל למנדה אמר, כי מין ספינה רוקדת, איך אהב ויד ובזיכין, איך שהוא הבזיכין של הלבונה בעצם בתוך הלחם. לא הייתה לה תחתית שאפשר להניח עליה. עומד גם מקום עביד לו, מקום שטוח, היו עושים הבזיכין בעובי אחת הדפנות של הלחם, שם הניחו אותם. בישלמה למנדה אמר כי מין תיבה פרוצה היינו דהב ויד וקנים, זה מה שלמדנו ששלושה קנים היו יושבים על הדפנות של הלחמים, מכיוון שהדפנות היו עומדות בעצם זקופות משני צידי הלחם, שהניח את ראשו האחד של כל אחד מהקנים על דופן האחת, וראשו השני על דופן השני, דופן השנייה. אלא למנדה אמר שלחם היה כמין ספינה רוקדת, קנים איך יהב ויד ואיך ישבו הקנים, אלא אומרת עם המורשה עביד לו, בליטה היו עושים להם, כלומר המדביק בעצם מעט בצק בשני הקצוות המחודדים של הלחם, על כך נוצר בעצם משטח ישר מכאן ומכאן, שלב הניחו את הקנים החיצוניים. עוד קושי על רבי יוחנן, שאמר ספינה רוקדת, בישלמה למנדה אמר כי מין תיבה פרוצה, היינו דה סמכילי סניפין הלחם, זה מה שלמדנו שהסניפים שעמדו לאורכו של השולחן, היו סומכים את הלחם, מכיוון שהדפנות של הלחם עומדות זקופות בשווה בעצם משני הצדים, הסניפים שעמדו בסמוך להם היו תומכים בהם בלי שישברו. למנדה אמר כי מין ספינה רוקדת, היכי סמכילי סניפין הלחם, איך סמכו הסניפים את הלחם, הדפנות של הלחם היו עושות בעצם בשיפוע, מחודדות. אומרת כמו דאגי למאגיל, לפי דעה הזאת בעצם היו עושים בצורה חצי עיגול, אותו חצי עיגול נכנס בעצם תחת השיפוע של הלחם וסמך את כל הדופן של הלחם, וראש הסניף היה סומך את ראש הלחם. עכשיו הגמרא מקשה על רבי חנינא בישלמה למנדה אמר כי מין ספינה רוקדת היינו דבעינן סניפין, זה הסיבה שצריך סניפין לסמוך את הלחם. למנדה אמר כי מין תיבה פרוצה סניפים, למה צריך סניפים, הרי יושב יפה על תחתית שלו, אלא אגב יוקב דלחם תלח, באמת בגלל הכובדו יוקב דלחם, הכובד של הלחם העליון, הדפנות של הלחם שלמטה ממנו היו עלולות להישבר, לכן היה צריך בעצם צורך בסניפים כדי לתמוך בהם. עוד מקשים על רבי חנינא בישלמה למנדה אמר כי מין ספינה רוקדת סניפין שעל גבי שולחן מונחים מתחת השיפוע של הלחם, למנדה אמר כי מין תיבה פרוצה סניפים היכם אנחנו, הערם אנחנו, הניחו אותם על הקרקע, עומד כמו אין, אכן לדעה הזאת שהלחם כי מין תיבה פרוצה באמת הניחו את הסניפים על הקרקע, שמר בי אבא בר ממל דברי אומר כי מין ספינה רוקדת סניפים על גבי שולחן מונחים, לדברי אומר כי מין תיבה פרוצה סניפים על גבי קרקע מונחים. כמן אז דה אומרת הגמרא, כמי הולכת אמר רב יהודה הלחם נאמר, הלחם מעמיד את הסניפים והסניפים מעמידים את הלחם, כמן דבר כי מין ספינה רוקדת, לפי דעה זאת שהלחם המיט הסניף, שכן השיפוע של הלחם המונח בעצם על עיגולו של הסניף, והסניף היה מעמיד הלחם שלא ייפול. מיטי וחוזרים ומקשים על רבי יוחנן, שהוא אמר ספינה רוקדת, מיטי וכמין כוורת, סל של קנים היה ללחם הפנים בתנור, ודומה כמין טבלה מרובעת באפות הלחם. התבנית שבה נאפה הלחם היה כמין טבלה מרובעת, אז ברור לכאורה שזה כמו תיבה פרוצה. אם עומד כבר פיה דומנת כמין טבלה מרובעת, אפשר להגיד שהפיה של אותה תבנית, רק הפתח מנמל היה מרובע, אבל תחתית בעצם היה כמו ספינה רוקדת. תניה כמאן דאמר, יש ברייתא כמאן דאמר ספינה רוקדת. לתניה ארבע סניפים של זהב היו שם מפוצלים בראשיהם כמין דקרנים, קנים שיש בהם ענפים רבים היו, שסומכים בהם את הלחם שהוא דומה כמין ספינה רוקדת. אז לפי פה דווקא, למרות שהקשינו הרבה לרבי יוחנן, יש פה ברייתא כשיטת רבי יוחנן. הגענו לדף צדיה עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.